אני אוהבת את הכינוי הרבה לוהטת. אני באמת לוהטת. כתבתו של צח יוקד, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. הדבר האחרון שאפשר לחשוב על רבקה קרן אייזנשטט, אם לא מכירים אותה, הוא שמדובר ברבה. אפילו בנוף הפלורסנטי של היהדות המתקדמת, יש משהו חריג באייזנשטט שנראית ומתנהלת יותר כמו כוכבת ריאליטי צבעונית, מאשר כמו רבה טיפוסית. היא לבושה בגופייה צמודה שמבליטה את גזרתה, חושפת מעט את הבטן ואת הכתפיים השזופות. היא קופצנית ומלאת אנרגיה, ציפורניה משויפות בקפידה ושתי שרשראות זהב תלויות על צווארה, אחת עם תליון של מגן דוד, השנייה עם חמסה. הציבור היהודי שפונה אליה מכנה אותה כבר שנים הרבה הלוהטת. אני חושבת שהאישה הראשונה שכינתה אותי ככה הייתה אמא של אחד התלמידים שלי, היא מספרת. משם זה התפשט לעוד ועוד לקוחות, למרות שבאותה תקופה עדיין לא הייתי רבה. את הכינוי, שיש נשים שאולי היו רואות בו סוג של אלבון, היא אימצה בחום, כפי שאפשר להתרשם מהכינוי שבחרה לחשבון האינסטגרם הפעיל שלה, My Hot Rabbi. אני אוהבת את הכינוי הזה. היא אומרת בלא גרם של צניעות ומוסיפה, אני באמת לוהטת. לדבריה, הכינוי נובע במידה רבה מהמראה החיצוני שלה, אבל אפשר לייחס אותו גם לביקוש הגבוה לשירותי הדתיים. היא מספרת על רשימת המתנה ארוכה של משפחות שמחכות שיתפנו לה כמה שעות פנויות בשבוע, כדי שתוכל ללמד את הילדים שלהם. חשוב לי שהתלמידים והמשפחות שלי יראו אותי כמו שאני באמת. היא אומרת בשיחה שאנחנו עורכים בבית קפה ישראלי באפר איסט סייד של מנהטן, גם אם זה אומר שאני לבושה בגופיה ובמכנסי יוגה צמודים. אני רוצה שהתלמידים שלי יוכלו להתחבר אליי, שלא ירגישו שקיים בינינו פער, כפי שרבים מרגישים כשהם עומדים בפני רב לבוש בחליפה ובעניבה. אני לא רוצה ליצור את הריחוק הזה מהם. כן, שידעו שאני עושה מניקור בדיוק כמוהן וכמו האימהות שלהן, שגם אני מתאמנת בחדר כושר, עושה יוגה, הולכת למספרה כדי לטפל בשיער, ושגם יש לי כלב קטן בדיוק כמו שיש להם או לחברים שלהם. ומה לגבי תגובות שליליות לבחירת הבגדים והאיפור שלה? לעתים נדירות אני נתקלת בתגובות שליליות, היא אומרת, ונזכרת במקרה אחד לפני כמה שנים. אני זוכרת שלימדתי קבוצה של ילדים עם כללי הלבוש הצנועים של הכהנים בבית המקדש, ואחת האימהות אמרה שזה מפתיע שאני מדברת עם הילדים על לבוש צנוע, בזמן שאני לבושה כמו שאני לבושה, היא מספרת. אם את הכינוי הרבה הלוהטת היא ימצא בחום, הרי שעם התואר הרבה הסקסית היא כבר מרגישה הרבה פחות בנוח. הכל שאלה של איך דברים נאמרים ובאיזה טון, היא מסבירה. אם אחד ההורים יציג אותי בפני מישהו אחר ויגיד, זו בקי, הרבה הכי סקסית בניו יורק, אין לי שום בעיה עם זה. להפך, לא פעם יש בזה גם לא מעט כוח. עם זאת, אני לא מוכנה שיגמדו אותי. אם אני הולכת לבר מצווה של אחד התלמידים שלי, ופתאום אחד האורחים שותה יותר מדי, ושואל אותי ליד כולם, היי, רבה סקסית, מה את רוצה לשתות? אז אני בשום אופן לא מוכנה לקבל את זה. גם את ניסיונות החיזור של חלק מהאבות של התלמידים שלה, היא הודפת בתקיפות. הם מנסים להתחיל איתי כל הזמן, היא מודה במבוכה ומוסיפה כי בסופו של דבר, כל מה שיש לי זה המוניטין שלי, השם הטוב שלי. אני בשום אופן לא מוכנה לעשות משהו שיפגע בתלמידים שלי, במשפחה שמכניסה אותי לבית שלה. אני כבר לא מדברת על כך שמדובר בסתירה לערכי היסוד הבסיסיים של היהדות. אייזנשטט כבר הספיקה להכין קרוב ל-1,000 צעירים וצעירות מקומיים לקראת העלייה לתורה. עשרות משפחות מקומיות מוכנות לשלם לה לא מעט כסף כדי שתשב עם הילדים שלהם ותרביץ בהם יהדות. בשירות ישיר עד הבית. בחדר השינה של הילדים, בסלון, במטבח או בבית הקפה השכונתי. אנחנו חיים בעידן שבו אנשים בני המעמד בינוני גבוה של ניו יורק רגילים לצרוך את החוויות שלהם בזמן ובמקום שנוח להם, היא מסבירה. הם לא מוכנים לקבל תכתיבים מבתי כנסת שאומרים להם באיזה יום ובאיזו שעה להתייצב. אני מספקת השראה לדור צעיר של יהודים שמסוגל להתחבר אליי, לפגיעות שבי, לאותנטיות שלי. אנחנו עם של הישרדות, של חדשנות, שנמצא במשבר זהות עם שיעור גבוה של התבוללות, ולכן הנוכחות של אנשים כמוני הכרחית אם אנחנו רוצים לשרוד. אייזנשטט בת ה-36 היא האמצעית משלושה אחים. אביה דיוויד הוא דוקטור לכלכלה והיום מנהל בכיר בחברת ייעוץ פיננסי. האם מרי, ילידת פנסילבניה, עלתה לארץ בגיל 18, שרתה בצבא, סיימה תואר ראשון באוניברסיטה העברית והמשיכה ללימודי עיתונאות באוניברסיטת מיזורי, שם כיהן אביה של אייזנשטאט כפרופסור לכלכלה. הבית עצמו היה דתי ברוח התנועה הקונסרבטיבית. מטבח כשר, קידוש בשישי, בית כנסת בשבת ואחר כך נוסעים ברכב לקניון או לקנטרי קלאב השכונתי. עד לסיום התיכון התחנכה בבית ספר יהודי פרטי, שם למדה בעל פה לא רק את כל התפילות, אלא גם איך לקרוא בתורה, הרבה לפני שחגגה בת מצווה. על הבמה הייתה רגילה להופיע מגיל צעיר. פעם במקהלה של בית הספר, פעם בטקסים יהודיים, ופעם בקונסרבטוריון של וושינגטון, שם למדה פיתוח קול. בשנות התיכון החלה להופיע בהפקות אופרה מקומיות, ובמקביל החלה לקחת שיעורי משחק. עם סיום הלימודים נרשמה ללימודי משחק בבית הספר לאומנויות טיש של אוניברסיטת ניו יורק. באותה תקופה נחשפה לראשונה ליידיש שהפכה לקריירה השנייה שלה. ב-2005 תיאטרון היידיש הלאומי פנה לאוניברסיטה בחיפוש אחר שני סטודנטים לצורך קבלת מלגה ללימודי יידיש, היא מספרת. אייזנשטאט אמנם לא ידע אז ולו מילה אחת ביידיש, אך הייתה יהודייה מספיק כדי שבאוניברסיטה ימליצו עליה בחום. שנה וחצי לאחר מכן כבר קיבלה את התפקיד הראשון שלה ביידיש, ומאז הספיקה להופיע ביותר מ-10 הצגות שונות של תיאטרון היידיש הלאומי. את אחת הבמאיות שלה באותן הפקות, אליזבת סוואדוס, היא ראתה כמנטור שלה. סוואדוס, סופרת מלחינה, מוזיקאית ובמאית תיאטרון, ליעקה את אייזנשטאט לתפקיד הראשי במחזה הדיבוק. במשך 10 שנים לא הפסקנו לעבוד ביחד. הייתי יד ימינה בכל דבר ועניין. כתבנו ביחד, הלחדנו הצגות ביחד, אייזנשטאט מנגנת בפסנתר ובתופים, וערכתי 5 ספרים שלה, היא ממשיכה ומתקשה לכבוש את הדמעות. הספר האחרון של סוואדוס, Walking the Dog, ראה אור זמן קצר לפני מותה ממחלת הסרטן ב-2016, ומבוסס על דמותה של אייזנשטאט. הדמות בספר מחליטה להפוך לרבה, ואייזנשטאט מספרת כי מבחינתה מדובר היה בצוואתה של סוואדוס, והרגישה צורך למלא אחר הצוואה, ולכן נרשמה ללימודי הסמכה בבית הספר לרבנות מסיפתא אדס ווקוויסק. זה גם היה שלב טבעי בקריירה שלי, היא אומרת. צריך לזכור שבאותה תקופה כבר לימדתי מאות תלמידים לבר מצווה, והייתי חזנית כמעט בכל בית כנסת אפשרי בניו יורק. גם ההורים, היא מוסיפה, לא התנגדו לרעיון, הם כבר השקיעו ממילא מאות אלפי דולרים לאורך השנים בחינוך היהודי שלי, אז מבחינתם לפחות שיצא מזה משהו. אז למה לא להפוך לרבה של בית כנסת? במיוחד במציאות האמריקאית שבה בתי כנסת רפורמים וקונסרבטיביים הם לא פעם שילוב של תפילה והופעה, עם נגנים, מקהלה ולא מעט שירים. כבר יש לי קהילה שאני מובילה. כל התלמידים שלי, כל המשפחות שאני עורכת לילדים שלהם את טקסי הבר ובת המצווה. לפעמים יש לי 3 בר מצוות בשבת אחת. יש לי אלפי עוקבים באינסטגרם. כל שבוע אני מופיעה על בימה אחרת בפני מאות משפחות יהודיות. אני לא זקוקה לבית כנסת כזה או אחר כדי להעניק קהילה. בהקשר זה מדגישה אייזנשטאט כי בכל השנים שלה בניו יורק, היא עדיין לא מצאה את בית הכנסת שבו היא מרגישה מספיק בנוח. הביקורת שלה, באופן מפתיע, מופנית בעיקר כלפי מי שעל פניו אמורים להיות שותפיה הטבעיים לדרך, חברי הקהילה הרפורמית והקונסרבטיבית. היהדות של ניו יורק איבדה את הרלוונטיות שלה בניסיון לפגוש את כולם במחנה המשותף הנמוך ביותר. היא מסבירה בלהט. בבתי הכנסת הרפורמים כמעט שלא קוראים יותר שום דבר. אני מדברת איתך על בתי כנסת שביום שבת קוראים 9-12 פסוקים מתוך פרשה שלמה. מורידים את הרף נמוך כל כך, עד שאנשים כבר לא מרגישים שום דבר כשהם הולכים לבית כנסת. בתי כנסת רפורמים וקונסרבטיביים בניו יורק גם מתחרים היום זה בזה, למי יהיו ניגונים יותר מקוריים ויותר חדשים. הם משלמים לא מעט כסף לאנשים שילחינו ניגונים חדשים לתפילות, אבל הם לא מבינים שאחד הדברים שקושר אנשים לבית כנסת הוא הניגונים המסורתיים שהם רגילים אליהם מהילדות. במקום ליצור חוויה מוזיקלית למתפללים, כפי שהם מקווים לעשות, הם רק מבלבלים את המתפללים ומגבירים את הריחוק. לא צריך הסמכה רבנית כדי לדעת בדיוק למה מתכוונת אייזנשטאט כשהיא מדברת על גסיסתם העקבית של בתי הכנסת בארצות הברית. בסקר שערכה חברת הסקרים פיו, ושתוצאותיו פורסמו בחודש מאי בשנה שעברה, עלה כי 53% מהיהודים בארצות הברית מגדירים את דתם כלא חשובה במיוחד או לא חשובה כלל. כשזה נוגע לנוכחות פיזית בבית כנסת עצמו, 12% מהיהודים השיבו כי הם פוקדים את בתי הכנסת על בסיס שבועי, 8% השיבו כי הם מבקרים בבית כנסת כמה פעמים בחודש, 27% כמה פעמים בשנה, ו-52% מהנשאלים השיבו כי הם פוקדים את בתי הכנסת לעתים נדירות או כלל לא. זה יכול להסביר את העובדה שיומן העבודה של אייזנשטאט עמוס. הלקוחות שלה הן משפחות עשירות ומצליחות, האחוזון העליון של ניו יורק, כפי שהיא מכנה אותם. הם מוכנים לשלם לא מעט כסף עבור שירותי הפרימיום שהיא מציעה להם, וכסף הוא כמעט אף פעם לא שיקול בטקס הבר או בת מצווה שהיא מפיקה לילדים שלהם. ערכתי טקסי בר מצווה בברקלי סנטר, אולם הכדורסל של הברוקלין נטס, עם הופעה חיה של הראפר פיטבול, וגם באצטדיון הבייסבול של היאנקיז, היא מספרת. משפחה אחת הקימה בית כנסת מיוחד באמצע גן החיות של הסנטרל פארק, עם הופעה חיה של השחקנים המקוריים של המחזמר המילטון. היו גם עשרות משפחות שהטיסו איתי ואת כל החברים שלהן לטקס ברחבת הכותל המערבי בירושלים. אייזנשטאט, שמעידה על עצמה כמי שמאז ומתמיד אהבה תשומת לב, נמצאת בימים אלה במגעים שונים עם ערוצים מסחריים בניסיון לשווק סדרה דוקומנטרית המבוססת על חייה כרבה רווקה בניו יורק. שילוב של שטיסל וסקס והעיר הגדולה בחבילה אחת. יצאתי עם כולם, בני ישיבות לשעבר, אורתודוקסים מודרניים, בנים להורים שהתגיירו. אני מדברת איתך על מאות גברים, כולם אך ורק יהודים. היא מנסה להסביר את העובדה שבגיל 36, אחרי מאות ניסיונות שידוך, עדיין נותרה רווקה. לפעמים אני מנסה לנחם את עצמי ולחשוב שזה מה שאלוהים רוצה בשבילי, שעדיין לא הגיע זמני למצוא מישהו. אבל יש גם סיבות נוספות. למשל, העובדה שגברים בניו יורק הם לא פעם חבורה של אופורטוניסטים שאוהבים לשמור את כל האופציות פתוחות ולא ממהרים להתחייב, שכל הזמן מחפשים את הדבר הגדול הבא. אפשר להוסיף לזה את העובדה שאני מחויבת לקריירה יותר מדי, שאני עובדת כל היום מהבוקר עד 9 בלילה, כולל ערבי שבת ומוצאי שבת. חוץ מזה, לדבריה, לאנשים רבים קשה לקבל את הניגודים שמרכיבים את חייה. אני תערובת של מודרנית ומסורתית, וזה מבלבל לא מעט גברים. הם לא מבינים אם אני לא מספיק דתייה או יותר מדי דתייה עבורם, אם אני יותר רבה או אשת עסקים, אם אני סבתא דוברת יידיש או בחורה צעירה מגניבה. קשה להם להגדיר אותי, להבין מי אני. זה אמנם קשה להיות רווקה בניו יורק בגיל 36, אבל אני אופטימית. אני אוהבת את הכינוי הרבה הלוהטת. אני באמת לוהטת. כתבתו של צח יוקד. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אורי פלג.